סוף כל סוף, אצלנו קריאת תורה וקריאתה, זה דבר שעומד במרכזו של בית הכנסת, עבודת השם. בכל קריאת תורה יש לעוד מלחמי ישראל, רבותינו הראשונים והאחרונים, שזה בכלל לרבנן, תקנת חכמים. יש מייחסים אותה לפי חז"ל למשה רבנו עליו השלום, שהוא תיקן, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, אז בתקצר נפש העם, שלושה ימים בלי תורה, זה נקרא ולא מצאו מים, לכן תקנו שני, חמישי, שבת, שלא יעברו עליהם שלושה ימים בלי שקראו בתורה. זה תקנה. אנחנו גם מברכים על זה, אשר קידשנו אותה וציוונו, על קריאת התורה. זה מצד לימוד תורה, שכבר ברכנו בבוקר, ומצד תקנת חכמים, מצווה לשמוע דברי חכמים, אז עושים ברכה אשר קידשנו אותה וציוונו. כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת לגבי והיכן ציוונו, מילות אסור. שם זה נאמר על חנוכה, מסכת שבת. או משאל אביך ויגדך, שכניך ויאמרו לך. כל פנים, קריאת התורה של זכור, כולם מחויבים. גם אנשים וגם נשים, כולם מחויבים לשמוע את קריאת התורה של זכור. ולכוון על כל מילה ועל כל אות לא להפסיד אותה. מה העניין? למה? צריך להבין את העניין. כן, להלכה מצווה תעשה זאת נוהגת בכל מקום ובכל זמן, בכל אחד בישראל, לפי שמו של הרמב"ם. נשים לב ללשון. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנכשלים מאחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. והיה מניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה ורשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. כבר עמדו רבותינו החז"ל והפוסקים על ניסוח הצו בלשון יחיד ולא בלשון רבים. זכור את שעשה לך עמלק, בצאתך במצרים, ויזנב בך, ואתה ירק, הכל בלשון דוחח. פעם אחת נזכר כאן לשון רבים. כך נאמר, בצאתכם ממצרים. זכור שעשה לך עמלק, צריך להיות בצאתך במצרים, פה כתוב בצאתכם. בצאתכם ממצרים, פתאום לך, למה התורה שינתה לשון יחיד, לשון רבים? זה לא ודאי, אין מקרים בתורה כלל, צריך להבין את העניין. אומרים רבותינו שכל יחיד מחויב במצווה הזאת. וכלל הציבור מחויב במצווה הזאת. אין צל של ספק שמצוות הסחירה מוטלת על כל יחיד ויחיד, אבל מצוות המחייה של עמלק מוטלת על הציבור, ולא יותר נכון לומר שהיא מוטלת על כלל ישראל. כמו שפוסק רבנו הרמב״ם לפי דברי חז"ל, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם לארץ: להעמיד להם מלך ולמחות זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירה. זה מצוות ציבוריות. לזכור, צריך כל אחד לזכור, אבל את המפעל באופן מעשי לא מסוגל אדם יחיד לזה. באופן מעשי למחות את זכר עמלק מתחת השמיים שלא ישאר עמלק, צריך שהוא זה מלך ישראל. לכן שאול המלך, שהיה המלך הראשון שהתמנה על פי נביא, על פי שמואל, אחרי כניסה לארץ ישראל, לא לפני כניסה לארץ ישראל, הוא שהלך לקיים את המצווה הזאת. קרה מה שקרה, השתבשו הדברים. לא נכנס לזה עכשיו. אילולא השיבוש הזה לא היה בא המן לעולם. לא היה לנו כל הסכנות שיש לנו עד היום הזה. אבל מינו מלך את שאול, מיד התחיל בעניין הזה, את בית הבחירה הוא לא זכה, דוד המלך היה רצה לעשות את זה, גם הוא לא זכה לבנות ממש, אבל זכה כבר לבחור את המקום ולקדש אותו, מתהום ערעה, אדרום רקיעה, ואחרי בנו ישלים את המלאכה, וזה נקרא על שם אביו, וזו שמי חלוקת הבית לדוד, ללמד לך שכל מי שמוסר את נפשו על המצווה, מקראת על שמו. אם כן, יש לנו כמה מצוות בעניין הזה. למעשה יש כאן שלוש מצוות. זכור, מצווה אחת. לא תשכח, מצווה שנייה. תעשה ולא תעשה. תמחה את זכר המלאק, מצווה שלישית. דיינו, נחזור עוד פעם, זכירת המלאק, לא לשכוח את המלאק ומחיית המלאק. קשו לי שאלה שיום מילדותי עמדתי עליה. אז שאלתי את זה בתורת ילד, היום אני שואל את זה כיהודי זקן. לכאורה, המצווה הזאת סותרת את עצמה. אם אנחנו לא היינו זוכרים את המלאק, איש לא היה זוכר אותו בעולם. ומזמן שהיינו שוכחים אותו, כמה עמים היו בעולם שנשכחו? שאנחנו זוכרים, אז נשאר זכר שלו. אנחנו צריכים להשכיח אותו, למחות את זכרו, ועל די האמירה הזאת, לכאורה, אנחנו דווקא מנציחים אותו. זה היה בתורת ילד שאלתי, שקדוש ברוך הוא סייע אותי קצת ללמוד יותר, אנחנו אומרים, יימח שמו וזכרו, ונימח זכורו מלהזכירו בזיכרון קדוש, בתוך היוצר, שאנחנו אומרים, אנחנו מגיעים לומר יוצרות, למעשה אנחנו תורמים את התרומה המכרעת בהזכרתו. כי מי זוכר שהיה פעם המלאק בעולם אם לא ישראל? אנחנו קוראים את פרשת זכור, מזכירים אותו בכל פעם. אם כן, כיצד אנחנו בוכים את זכרו? צריך להבין, להבין. אנחנו נגיע הלאה לעניין הזה. נגיע הלאה. זאת ועוד, תודה רבה כבוד הרב, אבל נגיע לזה, נגיע מה שאומר הרב סולובייצ'יק הזה בשם אביו ושל סבו, על הנקודה שכבודו הדגיש, הביא לנו. עוד שאלה. התכונה המהותית של עם ישראל זה רחמים וחסד. רחמנים בני רחמנים, גומלי חסדים. אנחנו מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא כן חכום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. מדוע אנחנו מצווים על הנצחת השנאה? לזכור, לא לשכוח, למחות. הנושא הזה הוא אחד הבעיות הגדולות של מחשבת ישראל, של מחשבת האמונה. עצם הזכירה המוזרה הזאת שנשארת לדורות, ויותר מכך צריך להבין מדוע השנאה הנצחית הזאת. בספרי על המקום דורשים חז"ל, זכור בלב ואל תשכח. וכן הוא אומר, שמעו עמים ירגזון, לשון הספרי. הפשט הוא שלא תהיה הקריאה מהשפה ולחוץ, אלא שמיעה עם רוגז. זאת אומרת, להפעיל את הרגשות העמוקים ביותר של כעס ושנאה בליבו של האדם נגד המלאק. הדבר הזה טעון הסבר נוסף, צריך להבין אותו. מורי ורבותיי, ההזהרה לא לשכוח את המלאק, דיין לא לשכוח מה שעשה לנו המלאק, אשר קרחה בדרך, היא לא באה להנציח את זכרו של המלאק. היא באה לעורר את עם ישראל שיש להם תפקיד ושליחות בעולם. והמלאק היא הסכנה העוררת לפתחם ולכל העולם כולו. אם האדם יסיח דעתו חלילה רגע אחד מהסכנה, בא נחש רוצה לנשוח אותו. הוא לא שם לב. דיינו האויב שבא להורגו, הוא חלילה יעבור מן העולם. אם לא יהיה ער. באופן מהותי הצורך לקיומו של עם ישראל, הנסח של עם ישראל, מתבטא בכך שהוא לא יזכור ולא ישכח את מה שעשה לו המלאק. כך הוא דינם של ישראל עד הגאולה העתידה שתבוא במהרה בימינו. שבכל דור ודור, אנחנו נאמר את זה בליל הסדר, עומדים עלינו לחלותינו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אילו היינו זוכרים טוב, אולי יכולנו להציל הרבה יותר אנשים מהשואה הנוראה, של המלאק של דורנו, ששמיד מיליונים מעם ישראל. שכחנו. חשבנו שזה דבר תיאורטי, זה המלאק שהיה פעם, כמו שאומר כבוד הרב, הוא שינה את השם שלו ונשאר אותו המלאק. אסור לרגע לשכוח שגם עכשיו יש המלאק בעולם. וכל שלא מכינו אותו, יש סכנה. חשבתי שלדור שלנו לא צריך להזכיר את זה, כי עברנו את השואה. ואנו עוברים עתה את שנאת העולם למדינת ישראל. אנו עדים לכך, רואים את הדבר בעינינו. המלאק לא שבט שעבר ובטל ועבר בין העולם. בכל דור ודור יש את המלאק שלו. הוא מתגלה בצורות שונות. מוריי רבותיי, בעולם המחשבה, בעולם האידאה, הרצון להשמיד את ישראל הוא ביטוי של העמלקיות בכל דור ודור. כל עם שמכריז על כך שהוא בא להשמיד את ישראל, הרי הוא לוקח על עצמו את האדרת של שרו של עשיו והעמלק בכל דור ודור. אי אפשר להתייחס למי שבא להשמיד את ישראל ואומר שהוא בא להשמיד במידת הרחמים. כי כל המרחם על האכזרים בסופו של דבר יתאכזר על הרחמנים. הלוקסוס הזה של רגשות חיבה ואהבה, כבוד, צדק אנושי, רחמים, זו הייתה המהרה והכללה, רחמנה ליצלן, של עם ישראל בכל הדורות, שהתייחסו בצורה כזאת אל הגויים שבאו להשמידם. הם לא האמינו בכך שמטרתם להשמידם, רק דיבורים. האמינו באנושיות שבאדם, בצלם האלוקים שבאדם. כאשר הופיע הגילום של הרשע אל מול עיניהם, הם עצמו את עיניהם. לא רצו לראות. מוריי ורבותיי, אלה שעצמו את העיניים ולא ידעו לעמוד מול המלאק, לעמוד על המשמר ולהילחם כנגדו ולמחות אותו מן העולם, לא קיימו את המצווה של זכור אשר עשה לך המלאק. חס וחלילה שעם ישראל יחדל ממחשבתו הזאת לקיים בכל עת ובכל שעה את מצוות הזכור הזאת. מוריי ורבותיי, עם ישראל הוא לא עם ככל העמים. ארץ ישראל לא ארץ ככל הארצות. לכן אי אפשר להתייחס אל הגויים על פי אמות מידה אנושיות מקובלות. עם ישראל שונה מכל העמים לחיוב, לצערנו גם לשלילה. לחיוב בגלל המדרגות המיוחדות הגבוהות של עבודת האלוקים שקיימות בעם ישראל. ולשלילה, כי אצל עם ישראל המלחמה היא על עצם קיומו. לא על אינטרס זה או אינטרס אחר. עמים נלחמים על חתיכת אדמה, שתהיה שייכת הנה, שייכת שם, כמו שמקובל בעולם. אצלו המלחמה היא על עצם קיומנו. האיום הוא לא רק עוד חתיכת אדמה, פחות גבולות כאלה, גבולות אחרים. זה שקר. בחבל ארץ זה או אחר, זה לא משנה. לא שטחים יותר, לא שטחים פחות. יותר כברת אדמה, פחות כברת אדמה. המטרה של המלאק היא לא זאת. המטרה שלו היא להשמיד את עם ישראל. מוריי ורבותיי, בכל דור ודור אני חוזר, המלאק מופיע בצורה אחרת, בפנים אחרות. אם עם ישראל חלילה שוכח את זאת, הרי בר מינן, שלא תבוא רעה לסולם של ישראל, רב אמר הגורל. אם מדובר במלך ישראל, שמנהל מדיניות של עם ישראל, על פי אמות מידה אנושיות מקובלות, לפי שצריך לנהל כל מלך, הוא שוכח שיש לו עסק עם עם אחד, מפוזר ומפורד בכל העמים, עם מיוחד, עם תכונות מיוחדות, עם גורל מיוחד ועם סכנות מיוחדות, הוא לא ראוי להיות מלך ישראל. הוא לא רשאי להיות מלך ישראל, להנהיג את ישראל, כי הוא ייכשל בתפקידו. הוא ייגש ונגשים לכל העם, בכל ארץ. כל הפוסקים, פוסקים, כמו שהזכרתי מקודם, שהמצווה הזאת היא מצווה אקטואלית, אולי זה מסביר את פרשת הטרגדיה המכאיבה, תמיד הכאיבה לי, הפרשה של שאול המלך ושמואל הנביא, שאנחנו נקרא בהפטרה של שבת זכור. כאשר קוראים את הפרשה הזאת, המוח משלים עם הקריאה של כנב בגדו של שאול והעברת המלוכה לדוד, אבל הלב מתקומם נגד זה. שאול מסכן היה צדיק, הוא חשב שהוא עושה את דברתו, הוא טעה. כזו גישה קשה של הנביא, לא רוצה להתפייס, שהוא מחזיק בכנף בגדו, הוא קורע אותו. מלך ישראל, שאול המלך, שצדיק וחסיד היה, משכבו ובעל הגבוה מכל העם. אלא מה? שאול ודוד, לשאול היו חטאים, דוד היו חטאים. אין צדיק בארץ של טוב לא ידע, אבל ההבדל, שמעתי באבי מורי, הרב הנזיר הקדוש, זכר צדיק לברכה, למה החטא של שאול לא נסלח, והחטא של דוד כן נסלח. החטא של שאול היה בהנהגת הכלל. זה בכלל לא עונש. הוכחת שאתה לא ראוי להיות מלך. אתה יותר מדי טוב. מלך צריך לדעת להיות גם קשה, גם להיות אכזרי. לא לרחם. דבר קשה מאוד. אני יודע, אני אלמד רק בעצמי. אני לא הייתי מסוגל לזה. לקחת, להשמיד את כולם, קשה. אתה בעל רחמים, תשב בית המדרש, תגיד תהילים. תתפלל לאנשים שיעשו תשובה. מלך צריך לדעת שלא ניתנה השליחות לא לרחם על אחרים, על חשבון העם שעומד בראשו. זה מה שקרה עם שאול המלך ועם שמואל הנביא. שאול המלך עם כל גדולתו, עם כל צדקותו, הוא הוכיח ברגע שהוא ריחם על מי שהוא ריחם, ובתוכם היה, כפי שאומרים חז"ל, מחובעים באדרת של צמר של כבשים, השונאים הכי גדולים, ובתוכם המן הרשע או אבי אבותיו של המן הרשע. אז הוא למעשה סיכן את עם ישראל, הוא לא יכול להישאר מלך. הוא לא ראוי להיות מלך, זה לא עונש, זה מציאות לצערנו. שאול המלך ניצח במלחמה, הרג את אנשי המלחמה, ריחם על הטף, על אנשים, על המלך, על הצום והבקר, כביכול הגיעה כאן תכונה אנושית. זו התכונה של עם ישראל, להיות רחמנים לרחמנים. וזה שבועים היו, ושבועים צריכים להתנהג אליהם בצורה יפה. אבל כל אחד ואחד מאיתנו, לא רק לשמואל חרה על שאול, גם שמואל הנביא כאב לו הדבר הזה, היה לו חבל על שאול שהוא המליך אותו. הקדוש ברוך הוא אמר לו מה שאמר, אי אפשר, הדבר החשוב הוא לא לנהוג על פי אמות מידה מקובלות שדנים בעם ישראל. הבא להורגך, השכם להורגו. יש צו אלוקי, צריך לבטל את הרצון האנושי. מפקד צבא שנמצא בעמדת מפתח, בזמן הקרב, אסור שיכניס למערכת שיקולים של רחמים, כשהרחמים מסכנים את קיומו של העם שעליו הוא ממונה. זוהי מעילה מסוכנת ביותר בשליחות שלו. היא מסוכנת, יש המניעים של האנושיים, מניעים יפים, מניעים של רחמים וצדק, של אהבה אנושית, של צלם אלוקים שבאדם, ולכן הדבר מסוכן ביותר. קל וחומר שהאויב הוא המלך, אי אפשר לנהוג איתו מעמות מידה מקובלות כאלה, אנושיות. ויאמר שמואל, החפץ להשם בעולות וזבחים, כי שמוע לכל השם. הנה שמוע מזה וכתוב להקשיב בחלב אלים. כי חטאת קסם מרי ואבן וטרפים הופצר, יען מאסת את דבר השם וימסך השם ממלך. המטרה היא לא הקורבן, המטרה היא השמיעה בכל הציווי של השם. אם מקריבים קורבן ולא מתנהגים כמי שהקדוש ברוך הוא ציווה, ולא הולכים על פי דרך השם, אין ערך לקרבת הקורבנות. מורי ורבותיי, כל הפוסקים פוסקים שמצוות זכירת עמלק נוהגת גם בזמן הזה. המפרש המפורסם של ספר החינוך, הרב בבד, מנחת חינוך, הגאון הרב בבד, טוען שבזמן הזה מצוות מחיית עמלק היא לא מעשית, שאנחנו לא יודעים לזהות אותו. עלה סנחריב ובלבל את כל האומות, אז לא יודעים מי עמלק. נשאלת השאלה, אם הם לא יודעים מי עמלק, אם אפשר לזהות אותו, למה צריך לזכור את בחיית עמלק? מוריי ורבותיי, בעניין זה שמעתי מפיו של הגאון הרב יוסף דוב סולובייצ'יק זצ"ל, בשם אביו, וכנראה גם בשם סבו הגאון רב חיים הלוי זצ"ל, הסבר שמתאים לדברים שאמרנו. עמלק זה לא גזע, זה לא עם מיוחד. כל עם שמטרתו להכחיד ולהשמיד את ישראל מקבל על מלשון בריסק את החלות של עמלק. כך הוא התבטא, החלות של עמלק. כל מי שלוקח את השליחות הזאת של שנאת עולם לעם עולם, משנאה ירדה שנאה זו לעולם, אומרים חז"ל, כתוצאה מזה הוא מקבל עליו את הדין של עמלק. ברגע שהוא מכריז ואומר שהוא בא לעולם להשמיד את ישראל, הרי הוא עמלק. לכן ההלכה היא שלא מקבלים גרים מהעמלק, מאותה סיבה. אי אפשר לומר את התירוץ, הסנחר בלבל את כל העולם כולו, ולכן אין עמלק בעולם. עמלק, הגזע לא קיים, אבל עמלק, המהות, המושג קיים לצערנו. אנחנו שומעים מן כשמדברים על, 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 על זה. וכמו שאמרתי, מוריי ורבותיי, בעניין זה תשובה לא, לא, לא מועילה, גם שאול היה עושה תשובה, כי יחיד, אבל כמו בנגדן מובטח לו, אבל בציבור לא יכול להיות יותר מלך, זה, בזה לא מועילה תשובה. גם אם הוא ימשיך להיות אחר כך כמו שצריך, הוא כבר פסל את עצמו. בזה היה החץ, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך, ונתנה לרעך הטוב ממך. רעך הטוב ממך בנושא המלכות, לדוד ולזרעו עד עולם. זוהי התכונה של דוד המלך. לכן, כמו שהזכרתי בשם מורבי, לדוד נסלח, לשאול לא נסלח. כי דוד עשה חטאים בשטח האנושי. בקשבע, סיפור כזה, עשה תשובה, קיבל עליו את, את מה שהנביא אמר לו, נסלח לו. כמלך, זה לא שאלה של יחיד של תשובה או לא תשובה, זה שאלה של הנהגת הכלל, עכשיו לא שייך. או שאתה יכול או שאתה לא יכול להיות. מוריי ורבותיי, זוהי המהות של השמחה של חג הפורים. שמעתי מחילוניים, אנשים שלא מבינים, איזה מין, אנחנו לא חגים חג פורים, היה פרופסור אחד בירושלים, לא אזכיר את שמו, שאומרים עליו תלמידיו, אני אקרא איש שומר מצוות, איש דתי, שכל העסק של פורים לא מצא חן בעיניו. לרקוע ברגליים, לקלל את המן, מה זה השנאה, מה שהיה לפני כמה אלפים שנה. אז ביום יום שבת, הוא היה ירושלמי, כן, כן, כבר לא יודע אם אני מתכוון. השבת, ביום י' אייר, הוא היה בירושלים, אז לא חייב. בתתווה היה נוסע לתל אביב. זה לא להתחייב, היה מחפש קונצים, איך לא להתחייב. למה? זה לא מתאים לך, אינטליגנט, איש רחמים, פרופסור חשוב, אנחנו נהיינו אכזרים כמו האויבים שלנו. היה בורח מקיום מצוות פורים. זו טעות גדולה, מורה ורבותיי. בימים האלה נזכרים ונעשים, זה חלק מהמצווה של ספירה בכל דור ודור. השמחה הזאת היא גם באה לזכור שלא כל אחד כפי שהוא נראה הוא באמת. הוא נראה אינטליגנט, אנושי, תרבותי, מוסרי, עם צדק, עם חסד, עם רחמים. בעצם הוא רשע ורושע שרוצה להרוג אותך. לכן מתחפשים בפורים. להזכיר לנו שלא מה שנראה מבחוץ ומבפנים. אחד נראה כמו רשע והוא צדיק, ואחד נראה כמו צדיק והוא רשע. למה מתחפשים בפורים? נהפוך הוא. לדעת שלא כל מה שאנחנו רואים בעיניים זה האמת. הקדוש ברוך הוא אמר לזכור את המלאק לנצח עד הגאולה האחרונה, שמשיח צדקנו יזכה לקיים את המצווה הזאת של השמדת המלאק. צריך לזכור את זה, לא לשכוח את זה, לא לראות את הלבוש החיצוני של חוקים, של חסד, של רחמים, של, של שלום, של זכויות האדם. זה רק חיצוני. הארץ הכי אינטליגנטית בעולם, הכי משכילה, שהמדע עמד שם הרמה הכי גבוהה, גרמניה לא הייתה כמוה. כל הפרופסורים הכי גדולים, מקאנט והגל ועד האחרונים, מרכז התרבות העולמית, יתגלה כמלכות הרשע, מלכות הרשע הנוראה ביותר, שהחריבה את העולם, יש מיליון מיליונים מבני עמנו. הם חשבו שהם גרמנים לדת משה, רצו להתבולד. תרבות? מה עשה הקדוש ברוך הוא, רחמנא ליצלן? הביא את האסון הנורא הזה, כי לא זכרנו את המלך.
רגע, אפשר להגיד מילה, שאולי גם אנחנו לא בסדר, שאנחנו מראים...
רגע. לא, אני אגמור ככה, כבודו יגיד. יש אנשים שכמו שהזכרתי, מתחמקים, כמו כתוב בנפולו יבך, אל תשמח, ויקשתו על יגל ליבך, ונראה השם ורע בעיניו ושים עליו אפו. זה מושג רגיל. אז שונא רגיל, אמר אם ראה בשונא אחד, אכילהו לחם, צמא אשכילו מים. פה מדובר לא על שונא רגיל. מדובר על עם שמטרת קיומו ותכלית עבודתו להכחיד ולהשמיד בר בינה את עם ישראל. לכן מצווה להשמיד אותו כדי שאנחנו נוכל להמשיך להתקיים, לא מתוך שמחה לשנאה. זה יהיה תפקידו של המלך המשיח שיבוא במהרה בימינו, להשמיד ולהחליט את זרעו של המלך ולהילחם את כל מלחמות השם. זה משיח. מדברים כולם, פלוני היה משיח, אלמוני הוא משיח. שוכחים שהעיקר העבודה של משיח זה לא להגיד תורה, זה אחר כך. ראשית כל ללחום את מלחמות ישראל ולהשמיד את כל אויביהם. ואומר הרמב״ם הלכות מלאכים, פרק י"א הלכה ד', ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות, כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ויקוף את כל ישראל ללך בה, ולחזק בדקה. עד כאן, גם אפשר לומר על רבנים שעשו ככה, גדולי התורה. אבל הוא מוסיף עליו, יילחם מלחמות השם. הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח, הוא מנה מקדש במקומו, וקיבץ צדחי ישראל. הרי זה משיח בוודאי. אחר כך היא יתקל את כל העולם כולו, לעבוד את השם ביחד, שנאמר, כי אז זה הפוך אל עמים בשפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון.